גיטין, דף חוב בייזה שהוא מתחיל בעזרת השם, אמצע שורה שנייה. עוציץ. דיברנו על עוציץ נוקוב, שיש בו נקב, אז דרכו, הזרעים יונקים מהקרקע. כשרוצים למכור את העציץ, אז העציץ עצמו, הכלי עצמו, הוא מטלטלים. הוא תלוש, ממילא הוא נקנה, כמו שאר מטלטלים במשיכה, באגבוה וכדומה. הזרעים שהם זרועים בעציץ, הם דינם כמחובר לקרקע, ממילא אם אדם רוצה למכור זאת, הוא צריך למכור זאת בקניינים של קרקע, כסף או שטר או חזוקה. אומרת הגמרא, עוד ציץ של אחד, הציץ שייך לראובן, וזרועים של אחר, והזרעים שייכים לשמעון. מוכר בעלו ציץ לבעל זרועים, ראובן מכור לשמעון את הכלי, כי משמו שחקונו, כשאר מטלטלים. מוכר בעל זרועים לבעלו ציץ שמעון מכור לראובן את הזרעים, לא יקונו עד שיחזיק בזרועים. אם הוא ימשוך את הציץ הוא לא יקנה. צריך לעשות קניין של קרקע, הוא מנקש, הוא מעדר, אז זה חזוקה. ומדובר שלא נתן כסף, אומר רש"י, הוא נתן כסף, אז יכול לקנות גם על ידי כסף. אומר תוספות, היה אפשר גם להשמיע את הדין באופן שראובן יש לו עציץ וזרעים, הוא מוכר את כולו לשמעון. שאז העציץ נקנה במשיכה, והזרועים בחזוקה, כמו שמיד נראה. הקגימור רוצה להשמיע לנו עוד חידוש בינתיים. שזה ראובן, הרי יש לו את העציץ. אז אם הוא קונה משימון את הזרעים, אז לכאורה הוא יקנה את הזרעים בקניין חוצר, זה מונח בכלי שלו, קומה השמלון שלו. למה באמת לא? אז יש אומרים שקרקע אינה נקנית בחוצר, אבל הרבה אחרים אומרים שקרקע כן נקנית בחוצר, אבל כאן, כיוון שהזרעים יונקים מהקרקע, אז הם לא נחשבים כמונחים בחוצר של העציץ. אומרת הגמרא, עוציץ וזרועים של אחד ומוכרון לאחר, החזיק בזרועים, ועשה חזוקה בזרועים, ניקש, עידר וכדומה, קונו גם את העוציץ, וזוי ששונינו, קניין אגב, נכוסים שאין להם החייס דיינו מטלטלים, מקנים יחד עם נכוסים שיש להם החייס, על ידי קניין בכסף ובשטר ובחזוקה, אדם קונה קרקע ומטלטלים מחברו, ברגע שהוא עשה קניין בקרקע על ידי כסף או על ידי שטר וחזוקה, הוא קונה גם את המטלטלים. אבל החזיק בעוציץ, הוא לא משך אותו, אלא עשה מו בלכה במקומו, הוא תיקן את זה שהוא תיקום בעציץ, אף עוציץ לקונו כי מטלטלים לא נקנים בחזוקה. עד שיחזיק בזרועים, ואז הוא יקנה גם את הזרועים וגם את העוציץ בקניין אגב. עוד הלכה לגבי חיוב תרומס ומייסרס בצמחים שצמחים בעוציץ נוקוב. ניקווי באורץ, הנקב של העציץ הוא בארץ ישראל. ונויפוי בחוץ לאורץ, העציץ מונח בגבול, אז העציץ עצמו עם הנקב זה בארץ, והנוף הוא נוטע חוצה לחוץ לארץ, חוץ לעציץ. וחוץ לעציץ זה חוץ לארץ. הבא יאמר בוסי ניקווה אז לנקימה שהי ניקה משם, ממילא הפירות חייבים בתרומס ובמייסרס, מדוי רייסה. רוב אומר בוסר נויפוי אז לינן, ופטור מן המייסר מן הטוירו בחוץ לארץ מן הרבונון חייב והמקומות הקרובים לארץ ישראל. מוסיפה הגמורה בדעש רוש, אם הזרעים יש להם שורשים שעוברים דרך הנקב בתוך הקרקע של ארץ ישראל, כול אלמה לפליגה שלא מתחשבים בוסר נויף, כיוון שמחובר ממש בארץ, ולכולם גם רובי יודע שהוא יהיה חי בתרומס ומייסרס. כי פליגה בדלו יאשרו, שהוא רק יונק דרך הריח שהוא עובר דרך הר הנקב, בזה הם נחלקו. ואומרים הראשונים מועדים להפך. אם העציץ ונקבו בחוץ לארץ והנוף בארץ ישראל, אז אם ישרישו הזרועים לכולם ופטרו מתרומס ומייסרס מן התוירה. אם לא ישרישו, יהיה תלוי במחלויקס של הבאי ורובי לדעס רובי יהיו חייבים, לדעס הבאי יהיו פטורים. תמאה גימורי הרוב ולא אמר באיזה אופן הוא נחלק. אנחנו הוספנו בדעתנו שלא ייתכן שהוא נחלק גם בדעש רוש. ובדעש רוש לא יפליגה, אין מנדאומה שאומר שגם אחרי השרוש הולכים בו סרנויף, ייתכן שרוב וסובר כמותו. ואותנן, שתי גינויס זו על גב זו. יש שתי גינות, אבל הם במפלס. יות חד יותר נמוך מראו, כמו טרסות, וירק בינתיים. ובגידוד, איפה שיותר גבוה, אחת מהשנייה, שם צומחים זרעים. אז הזרעים האלה הם מושרשים בקרקעו של העליון, אבל הנוף נוטע על האווירו של התחתון. למי הם שייכים? רמי יורים הם שייכים של עליון, כי משם העניקה. רבי יהודה אמא של תחתון, הולכים אחרי הנוף. זאת אומרת שרבי יהודה סובר שהולכים אחרי הנוף אפילו שהוא שרש. אז מאיך התיסה שרוב לא סובר כמו רבי יהודה? נונה גימורי אוסום כדקותון את איימה. שם זה לא בוסה יניקי או בוסה נוב, זה עניין אחר לגמרי, שלא שייך לגבי תרומס או מייסר. בתרומס מייסר צריך לדעת מאיפה הפרי, הירק, יונק. כאן השאלה היא אחרת. מי יש לו יותר שייכות ממונית לדבר? מה למדנו שם? אומר רב מאיר, מה אם ירצה אל יוליטו לספור, יכול להנמיך את השדה שלו? אין כאן ירק, יהיה שווה לשדה שהתחתונה. ממילא בכוחו להנמיך, אז ממילא ירקות שייכות לו. אומר רבי יהודה, מה אם ירצה התחתו למעלו את סגנו סופו ולהגביה עד העליון? אין כאן ירק. אז הם נחלקו של מי טענה יותר חזקה, אבל אין כאן עניין של נויף ואשרו שזה עניין אחר לחלוטין. שוב שואלת הגמור, והקטה בדעשחוש לא יפליגה? ותניה, למד בברייסי אילון מקצוסוי בארץ, בארץ ישראל מקצוסוי בחוץ על אורץ. אז כל הפירות שצומחים באילן הזה, טבל וחולין מאורובים זה בזה. כל פרי שצומח, אז יש בו חלק מארץ ישראל, ואז זה טבל, ויש בו חלק מחוץ על הארץ שהוא חולין, כעיניקה מתערבת. ונאף כמיני צריך להפריש תרומס ומייסס על הכל, אבל אישה להפריש במקום אחר ומזה למקום אחר, כי יש כאן חלק פטור וחלק חייב, צריך להפריש מפירות אלה בעצמם על עצמם. דברי רבי, רבו נשם גם לי לא אמר, לא, אין כאן תערובת, יש פירות שהם הארץ, יש פירות שהם חוץ לארץ, הגודל בחיומה שגדל בתוך ארץ ישראל חייב, והגודל בפטור בחוץ על הארץ פוטו. מיילה, באיזה אופן מדובר? מקצס נויפה באורץ ומקצס נויפה בחוץ לארץ, אפילו שכל השרשים או בארץ או בחוץ לארץ, אז רואים שהנוף קובע. זאת אומרת, לדעת רבי, הפירות יונקים בין מן הארץ ובין מן האוויר, אחרי הנוף, והיניקות מתערבות בתוך הפרי, ולכן הפירות הם טבע וכו', מורו מזה בזה. אבשם גם ליאל סובר, שעיקר היניקה זה דרך הנויף, ולכן הוא אומר, הנוף שבארץ חייב, הנוף שבחוץ לארץ פטור. אז למייס לדעת רבי בין השורשים ובין הנוף קובעים, לחיוב תרומס ומייסס, ולדעת אבשם גם ליאל, רק הנוף קובע. אז מניין שרוב ולא סובר כך, דוחה הגימור אלוי, אם ישרי שהנוף לא קובע, אלא מדובר שמקצת שורשים באורץ, או מקצת שורשים בחוץ על אורץ. ומה הייתה אמר רבי שמעון גמליאל? הרי ודאי שהיניקה של השורשים מעלה שרף בכל הפרי, והשורשים עוברים אחד לשני, אז הכל מתערב, אז רבי צודק. עונה הגימור מדובר דמפסיק צונמה. באמצע השורשים יש סלע, סלע אין ביניקה, אי אפשר לצמיח בה, וזה מבדיל בין החצי הזה של האילן לחצי הזה של האילן. במילה מה שצמח בחצי הזה יונק רק מארץ ישראל, בחצי השני יונק רק מחוץ לאורץ. מה הייתה עם ידי רבי שהוא סבור שהכל מעורב? דעד רערווה, כיוון שהעץ מהגזע ולמעלה הוא שלם, שם זה מתערב. במייקו מפליגה, מה הרבי סובה? אוויר מבלבל, אפילו שכל השורשים מובדלים, השורשים אלה ושורשים אלה, יש הבדל ביניהם של סלע, כשיוצא לאוויר בגזע הוא מתערב ויונקים כולם אחד מהשני. הוא אמר, רבי שם גם ליר סובה, אי לחודי כוי ואי לחודי כוי. האוויר לא מבלבל, כיוון שבתוך הקרקע הם מובדלים בסלע שהוא לא מצמיח, ממילא, אז כל אחד בנפרד. אבל אם כל השורשים בארץ ישראל, אז לכולה על מי השורשים קובעים, ולא הולכים אחרי הנויף. למד ממשנה רבי דם בסעיר או אימר, לא כותבים לה על נייר מחוק, ולא על הדיפטרי, כיוון שאפשר למחוק בלי שידעו שמחקו כאן. מה זה דיפטרי? מביאה הגימורי. אומר הפחי הברסי משמי דאולה. ג' אוי רויסין. יש שלוש שלבים בעיבוד הערות, יש לכל אחד שם בנפרד, ולכל אחד יש שיעור בנפרד לגבי שבס. אחד מלוך השבס זה מויצי מרשוס לרשוס. מרשוס היוחד לרשוס הרבים, או להפך, או מטלטל דלדמס ברשוס הרבים. אז חייב חטוס רק אם יש בחפץ שיעור, לכל דבר ניתן השיעור שיש אפשר לעשות בשימוש המינימלי שלו. אז שלושת האויר הוא יסיים מצו, חיפו ודיפטרו. מצו כמשמוי, כמו מצה שלא נתקנה בשום חימוץ. כדעת הלחם, אלא זה פשוט קמח ומים. דלוי מוליח ודלוי קומיח. האור כמו שהוא, לא מלכו אותו ולא איבדו אותו בקמח, ודלוי אופיץ באפצים. למה אין חסר, מה יש לו שיעור מיוחד? לא יצא עכשיו, זה כמה שיעורי, מה השימוש המינימלי שלו? כדי קוטונר רב שמול בר יהודה, כדי לא צור משקל קטנו. יש משקל של אופרת ששמים בצד השני של המוזניים, והיא משתפשפת, היא פוחתת מהמשקל שלה, אז מחפים אותה באור, אז אור כזה לא מעובד מספיק לזה. וכמה, כמה זה, מה המשקל הכי קטן? אומר ביי, כי ריבעה, דה ריבעה, דה פומבדיסה, זה המשקל הכי קטן שעל להם בפומבדיסה. האור השני, השלב השני זה חיפו. דה מוליח, כבר מלכו אותו, ולא יקומיח ולא יופיץ, הוא כבר מתוקן קצת, אפשר להשתמש בו לחפות בוקמים. למה, אין חסה, לא יצא עכשיו, וזה כמה שירוי כדי תנען אויר, זה הכוונה, אור כזה של חיפו, כדי להסס קמיה. אדם כותב לעצמו קמיה, אז הוא צריך לחסות את זה בכיסוי, נכנס עם זה לשירותים, אז עם האור הזה עושים את זה, אז אם יש בזה כזה גודל, כבר חייב בשבס. דיפטרה, זה דמוליח וקומיח, כבר עבר שתי עיבודים, ולא יופיץ באפצים. למה ילחסה שוב, לא יצא השבס, זה כמה שיעורי, כדי לכתור לבוא לו וסגט, כמו רבונו שמכשירים במשנה, ולא כמו רבי יוסי בר יהודה. אומר רש"י, למעשה יש עוד שלב, קלף, שמוליח וקומח ואופיץ, אבל זה כבר לא נקרא אור. לכן זה לא נמנע בגימל מינו אורס, אורות יש רק שלוש, הוא כבר נקרא קלף. ומה השיעור שלו? קלף כדי לכתב בפר שקטנו שבתפיל, דיפטר לא קשר לתפיל, לכן השיעור יותר גדול לכתוב עליו גט. למדנו מהמשך המשנה והחכומים מכשירים גם גט שנכתב על דובו שעושוי להזדייף. מן חכומים? כלומר מי הם ולמה באמת הם מכשירים? אומר רבי אלעזר המוירה, רבי אלעזר התני, דאומר עדי מסירי קרסה. כתוב בתורה שצריך עדים לגט, לומדים זאת מגזירו שווה. כתוב כמו צבר ואז דובו, וכתוב במומוין על פי שני עדים יוקום דובו, למדים דובו דובו ממומוין. אז אם רב לוזר הרי אומר שלא צריך לחתום מן התוירה, אז מה הכוונה שצריך עדים בגט? למסירה. הקופונים, כיוון שיש עדי מסירה, לא חוששים לזיוף, כי הרי העדים שהם רואים את מסירת הגט למדנו לי צריכים לקרוא את הגט, אז אם היה כתוב תנאי בגט הם קראו זאת, אז אין חשש שמחקו וזיפו את התנאי. למעשה להלום במשנה נראה שלרבי אלעזר גם חותמים עדים על הגט מפני תיקן אוילום שאם לא יוכלו להביא את עד המסירה נסמוך על עד האחסימה. אבל כמובן אומר תויס זה במקרה כזה שהגט חתום על דבר שעולה להזדייף לא נסמוך על עדי חסימה רק על עד המסירה. אבל כל זה לדעת רבי אלעזר שהוא סבר עד המסירה קרסה לרב מאיר שעד החסימה קרסה, אז בדרך כלל לא מוסרים את הגט בפני עדים, ואישה שבאה לנסה על ידי הגט היא לא תורחת להביא את עד האחסימה, אלא מקיימים את החתימות שלהם, ולכן אם זה עולו להזדייף, אז לכן שהיה כתוב איזה תנאי, והיא מחקה זאת, כך אומר רש"י. משמע שגם לרב מאיר, אם האישה תביא את העדים שהם חתמו, או שהם ראו את המסירה, והם יעידו שלא היה שם כתוב תנאי, אז יהיה אפשר לסמוך על זה. אבל תוספות ושאר ראשונים, הם מוכיחים הגיבור אל אלון של הרב מאיר, בכל מקרה זה פסול, כיוון שהגט צריך להיות מוכח מתויכוי ולא על ידי הראיות חיצוניות. ואומר רב אלעזר המוירה, לא הכשיר רב אלעזר התנא אלו להלתר, שהביאה לבזנת השטר בוי ביום של מסר לה להודיע שהיא גרושו, ויתירוה להינשא. כיוון שזה טרי, אז העד המסירה יעידו אם היה תנאי או לא היה תנאי ולא חוששים לזיוף. אבל מכאן עד 10 ימים, פשטס משמע שעד 10 ימים נחשב להלתר, שאומר ביום שנמסר בו, לכאורה שלאו דווקא. לא, חיישינן דילמה בבטנוי וזייפתי וכבר עבור 10 ימים, העדים כבר שכחו את התנאי. כך אומר רבי אלעזר, רבי יוחנן אומר, אפילו מכאן עד 10 ימים אפשר לסמוך דימיסדה ובתנאי, מדחר תחירם זוכרים לעולם אם היה שם תנאי. עוד מחלוי כסם אירועים, ואומר רבי אלעזר להכשיר רבי אלעזר אלו בגיטים, שכל המטרה שלהם זה רק להתיר את האישה, יכולה מיד להגיע עם זה לבזן יתירוה, לא צריכה לשמור את הגט, וכיוון שהיא תירוה בבזן יש זיכרון וכל הדבר. אבל בשער שטורס לא, כי סתם שטר, שטר הלוו, שטר מחר, זה עומד לגוויינה, ושמו יבוא לגבות בו אחרי זמן ארוך, ועד המסיר כבר ישכחו את הדבר, ונבוא לטעות לסמוך על עד החסימה גם בדבר שעולו להזדייף, ויכול לזייב ולהוסיף שם דברים, להוריד משם דברים. נחסיף כתוב בירמיה, הקודש ברוך הוא ציווה את ירמיהו הנביא, לפני הגולוס לקנות שדה מבן דודו, והוא הכתים על זה עדים על השטר שהוא קנה את השדה, וירמיה מזהיר אותם ונסתום את השטרות בכלי חורס למען יעמדו יומים רבים. אז רואים שצריך לכתוב זאת באופן שיעמוד לימים רבים. כך אומר רבי אלעזר, ורבי יוחנן אומר, אפילו בשטורס גם התיר רבי אלעזר. והוא כסיב למען יעמדו יומים רבים, ונהג עם אורי אוסו מייצא טוי וקום אשמלון. אין הכוונה שחייבים לכתוב שטר באופן שיכול להתקיים, אלא הוא משמיע לנו לייצא טוי וקום. כדי שאדם יוכל לגבות על ידי השטר, ואם לא ימצא את עד המסירה נרצה לגבות על פי עד האחסימה, אז צריך באמת לכתוב על אופן שלא יוכל להזדייף. אבל באמת, אם הוא כתב שטר דבר שיוכל להזדייף, השטר כשר, כמובן שלא נוכל לסמוך על החתימות, נצטרך להביא עד המסירה. אבל בעצם השטר כשר. עד כאן דף חוב בייז.